עירובין למד א' עמוד בייס. אומרת הגמרא, ובמעשה ראשון שניטלה תרומתו. למדנו במשנה שאפשר לערב עירובי תחומין במעשה ראשון שניטלה תרומתו. שואלת הגמרא, פשיטה, מעשה ראשון שניטלה תרומתו הם חולין גמורים, הם ראויים לאכילה, אז מה החידוש שמותר לערב בהם? מתרצת הגמרא, לא יצריך שיקדימו בשיבולין וניטלה ממנו תרומת מעשר ולא ניטלה ממנו תרומה גדולה. כלומר, מן התורה דבר ראשון צריך להפריש מהפירות תרומה גדולה לכהן, כמו שכתוב בתורה ראשיס. לאחר שהפרישו מהפירות תרומה גדולה, צריך להפריש מהפירות שנותרו מעשר ראשון ולתת אותו ללוי. הלוי מפריש מאותו מעשר ראשון תרומת מעשר ונותן אותו לכהן. הגמרא אומרת שמדובר כאן במשנה באופן שהלוי הקדים ונטל את מעשר הראשון מהפירות לפני שהופרש מהם תרומה גדולה. לאחר שיופרש מהם תרומה גדולה יחסר מהפירות. אז לכן הלוי הקדים ונטל מעשר ראשון מהפירות לפני שהופרשו מהם תרומה גדולה. והלך הלוי והפריש מאותו מעשר ראשון תרומת מעשר לכהן. הדין הוא שאף על פי שלא הופרש מהם תרומה גדולה, בכל זאת פירות המעשר שהופרש מהם תרומת מעשר, אף על פי שלא הופרש מהם תרומה גדולה, הם מותרים באכילה, ואפשר לערב בהם. וזה החידוש שכתוב במשנה. מדובר כאן במעשר ראשון שניטלה תרומתו, מעשר ראשון שניטל ממנו תרומת מעשר לכהן, אף על פי שלא ניטל מהפירות תרומה גדולה. וכדי רבבו הוא אמר איש לוקיש, דאומר רבבו הוא אמר איש לוקיש, מעשר ראשון שהקדימו בשיבולין, פטור מתרומה גדולה. מעשר ראשון, שהלוי הקדים ונטל מהתרומה, מהתבועה, והפריש ממנה תרומת מעשר, לפני שהפרישו מהתבועה תרומה גדולה לכהן, פטור מתרומה גדולה. שנאמר ורמויסה ממנו תרומת השם, מעשר מן המעשר. מעשר מן המעשר אמרתי לך, ולא תרומה גדולה, הוא תרומת מעשר מן המעשר. אומרת הגמרא, אומר לרב פופה לאביי יוחי אפילו יקדימו בקרי נעמי, אם כך שהתורה פטרה מלהפריש תרומה גדולה מן המעשר, אם כן אפילו יקדימו בקרי נעמי, גם אם הלוי יקדים את הכהן והוא נטל את המעשר בקרי מהתבועה לאחר המרוח, גם הלוי ייפטר מלתת תרומה גדולה. ולמה רישלוקיש נקט דווקא יקדימו בשיבולים? גם אם הלוי יקדים את המעשר ראשון לאחר המרוח של התבועה, גם שיהיה פטור מתרומה גדולה. אומר לי, הישיב הבא אל רב פופה, עליך אומר קרוא מכל מעשרו יסייכם, תורים ווסט, כל תרומת השם. מהמילה כל, משמע שאפילו תרומה גדולה, הלוי צריך להפריש מהמעשר ראשון. לא רק תרומת מעשר, אלא גם תרומה גדולה. אומרת הגמרא, אומר או איסו, למה אתה מעמיד את הפסוק שפוטר מתרומה גדולה, כאשר הלוי הקדים ונטל מעשר ראשון מהתבועה בעודה בשיבולים, ואת הפסוק שמחייב בתרומה הגדולה אתה מעמיד כאשר הלוי הקדים ונטל מעשר ראשון לאחר המרוח? מתרצת הגמרא, אי אידגן, אי לא אידגן, כאשר התבועה לאחר המרוח היא כבר נקראת דוגון, היא כבר התחייבה בתרומה והיא נעשית טבל לתרומה, חיוב תרומה הוא מהדגן, כמו שכתוב רישיס דגון חו. אז לכן גם כאשר הוא נוטל מעשר ראשון, אותו מעשר ראשון חייב בתרומה גדולה. אבל כאשר הלוי לקח מעשר ראשון בשיבולים, עדיין השיבולים לא התחייבו בתרומה, הם לא נעשו טבל לתרומה, לכן כאשר הוא נוטל מעשר ראשון, הוא פטור מלהפריש מאותו מעשר ראשון תרומה גדולה. וזה מה שהמשנה אומרת, שבאופן כזה שהלוי נטל מעשר ראשון מהתבועה בעודה בשיבולים, אף על פי שהוא לא הפריש תרומה גדולה, זה ראוי לאכילה ואפשר לערב בזה. עוד למדנו במשנה ובמעשר שני והקדש שנבדו, אפשר לערב עירוב במעשר שני והקדש שנבדו. שואלת הגמרא, פשיטה, אחרי הפדיעה עם חולין גמורים, מה החידוש? אומרת הגמרא, לא יצריכה שנתן את הקרן ולא נתן את החומש. כאשר הבעלים פודים בעצמם, הם צריכים להוסיף חומש. אדם שפודה מעשר שני שלו, מוסיף חומש. כמו שכתוב, אם גוי יגאל איש ממעשרוי, חמישיסו יוסיף עולוב. וכן, אדם שפודה דבר שהוא עצמו יקדיש, צריך להוסיף חומש. כמו שכתוב, אם גוי יגאלנו, ויוסף חמישיסו על ערכךו. קומש מלון, משמיע לנו המשנה שאין החומש מעכב. אף הפי שהוא לא נתן את החומש, המייסר שני וההקדש יוצאים לחולין, הם מותרים באכילה ואפשר לערב בהם. אבל לא בטבל, למדנו במשנה שאין מערבים בטבל. שואלת הגמרא פשיטה, פשיטה שלא מערבים בטבל, הטבל אינו ראוי לאכילה? מתרצת הגמרא לא יצריכה, בטבל טבול מדרבנן, וכגון שזרעו בעציץ שאינו נקוב. מן התורה, פירות שגדלו בעציץ שאינו נקוב אינם חייבים בתרומות ומעשרות. חכומים הם אלו שיצריכו להפריש תרומות ומעשרות גם מפירות שגדלו בעציץ שאינו נקוב. משמיע לנו המשנה שאף על פי שמדובר כאן בטבל שהוא טבול רק מדרבנן, בכל זאת אין מערבים בו. הרשש אומר שלכאורה הוא הדין בכל הדברים שאסורים מדרבנן לא מערבים בהם. ולא במעשר ראשון שלא נתלה תרומתו. מעשר ראשון שלא נתלה תרומתו, הלוי לא יפריש במעשר ראשון תרומת מעשר לא מערבים בו. שואלת הגמרא פשיטה, מעשר ראשון שלא נתלה ממנו תרומת מעשר הוא טבל מהתורה, הוא אסור באכילה. מתרצת הגמרא לא יצריכה שיקדימו בקרי. דהיינו, הלוי לקח מעשר ראשון מתבואה לאחר המירוח, לפני שהוא פרש ממנה תרומה גדולה. ואחר כך הוא הפריש מאותו מעשר ראשון תרומת מעשר, אבל הוא לא הפריש תרומה גדולה. מה עוד עשה מקדה אומר לרב פופה לאביי? כמו שיקשה רב פופה לאביי שגם כאשר הלוי הקדים בקרי לאחר המירוח והפריש מעשר ראשון שיפטר מתרומה גדולה, קומש בלון כדשון אילי, כמו שאביי תירץ לו, שלאחר שהתבואה נתמרחה בקרי, היא כבר התחייבה בתרומה, ואז גם אם הלוי מקדים ונוטל מעשר ראשון, הוא חייב להפריש מאותו מעשר ראשון תרומה גדולה. ולא במעשר שני והקדש שלא נבדו. שואלת הגמרא פשיטה, הם אסורים באכילה ללא פדיון. אז מה החידוש? אומרת הגמרא לא יצריך שפדן ולא בדן כהלכתן. הוא פדה אבל לא פדה כמו שצריך, כגון מעשר שפדו על גבי הסימון. הסימון הכוונה למאה של כסף שעדיין לא טבעו בה את צורת המטבע. אי אפשר לבדות מעשר שני על מאה ללא צורה. למה? כי רחמון נעמה וצרתו הכסף ביודך וצרתו זה מלשון צורה. זה לגבי מעשר שני, ולגבי הקדש מדובר שהוא חילל אותו על גבי קרקע. דרחמון נרמה ונוסן הכסף וקום לו, צריך דווקא כסף, אבל אי אפשר לבדות הקדש על גבי קרקע. אומרת המשנה, השולח עירובו ביד חירש, שוטה וקטן, או ביד מי שאינו מודה בעירוב, אינו עירוב. אדם שרוצה לקנות שביטה, אדם שרוצה ללכת בשבת מעבר לאלפיים ממה שהוא נמצא בהם, הוא צריך להניח מזון שתי סעודות בסוף התחום, ומשם נקנים לו אלפיים ממה נוספים. המשנה דן אמר דין אדם שלח את העירובי תחומים שלו עם חירש, עם שוטה שאין להם דעת, או עם קטן, או ששלח ביד מי שאינו מודה בעירוב. ביד מי שלא מסכים שיש איסור תחומין בשבת, ולדעתו לא צריך בכלל לעשות עירוב. הגמרא תסביר מי הם אלו שאינם עודים בעירוב. הדין הוא שאינו עירוב, הוא לא קנה שוויסה באותו מקום. לגבי קוטן רש"י מסביר שאין לו כוח לקנות לבעל הבית שוויסה באותו מקום. רבינו יוינוסון והמאירים מוסיפים שחירי שוטה וקטן אין להם דעת והם גם לא בני שליחוס. התוספות כאן מסביר שהחיסרון הוא משום שלא סומכים עליהם שהניחו את העירוב באותו המקום. לפי זה כותבים תוספות שבאופן שלא צריך את הנאמנות שלהם, כגון שבעל הבית עומד ורואה אותם שמניחים את העירוב, העירוב שלהם באמת כן העירוב. מסיים את המשנה ואומרת, ואם אמר לאחר לקבלו ממנו, הרי זה עירוב. אם בעל הבית אמר לאדם אחר לקבל מהם את המזון שתי סעודות ולהניח את המזון עבורו כדי לקנות שביתה, הרי זה עירוב. עד כאן המשנה. אומרת הגמרא, וקטן לא, וכי קטן לא יכול להיות שניח לערב עירובי תחומין, הרי או מר אבונה לגבי עירובי חצרות, קטן גובה את העירוב, קטן יכול לגבות את הפס מכל דיירי החצר, כדי לערב עירובי חצרות, אומרת הגמרא לא יקש, כאן בעירובי תחומין, כאן בעירובי חצרות. דהיינו, עירובי תחומין, כיוון שצריך לקנות שביתה, אי אפשר לעשות את זה על ידי קטן, כי לקטן אין כוח להקנות. אבל לגבי עירובי חצרות, לא צריך לעשות קניין. העירוב נעשה מאליו, על ידי שגובים פת מכל דיירי החצר, ממילא הם שותפים יחד, לכן גם קטן יכול לאסוף את הפת מהם ולהניח אותם בבית אחד, כך מסביר רש"י. התוספות מבארים שקטן לא יכול לעשות שליח לעירובי תחומין כיוון שאין לו נאמנות, אבל לגבי עירובי חצרות, כיוון שהוא רק מדברי חכמים, מדרבנן מעמידים לקטן שיניח את העירוב. לגבי עירוב תחומין, החמירו חכמים כיוון שסמכו את זה על הפוסוק. אז לכן קטן לא נאמן. עוד למדנו במשנה וביד מי שאינו מודה בעירוב. שואלת הגמרא, מן, מי הם אותם האנשים שלא מודים בעירוב? אומר רב חיסדא קוטי, מדובר על קוטים. ואם אומר לאחר לקבלו ימנו, הרי זה עירוב שאת הגמרא ולי חושדיל ולא יממתי לי. נחשו שמה קטן לא יביא את העירוב לידי אותו גדול, וממילא העירוב לא חל. אומרת הגמרא כדי אומר רב חיסדא בעומד ורואהו, מדובר שבעל הבית רואה את השליח שמביא את העירוב לאותו אדם גדול. או חנמי בעומד ורואהו, שאת הגמרא ולי חושדיל מלא ישוק אלמיני, שמה אותו אדם גדול לא ייקח מהשליח הקטן את העירוב ולא יניח אותו במקום שהוא רוצה לקנות שביתה. התסריט מסביר שקושיית הגמרא, כי הרי לא ראינו את בעל הבית שקיבל. אומרת הגמרא, כדאמר רבי יחיאל, חזוק כשליח או איש השליחוסוי, או חנמי חזוק כשליח או איש השליחוסוי, וכיוון שאותו גדול נשלח כדי לקבל את העירוב מיד הקטן, אז יש לנו חזוק שהוא באמת קיים את השליחות שלו. ואיך איתמר דרב חיסדא ורב יחיאל או איתמר, דתניא נתנו לפיל והוליכו, לקוף והוליכו, אין זה עירוב. והוא לא קנה שביתה, אבל אם אמר לאחר לקבלו ממנו, אם הוא אמר לאדם גדול, ברדת, שיקבל את הפס מהפיל או מהקוף, הרי זה עירוב. שואלת הגמרא, וגם על זה יש להקשות דין מלוי מעמתי לי? אומרת הגמרא, באוי מת ורואהו, ודין מלוי מקבל מיני, או מרבי חיל חזוק השליח, או יישא שליחוסו.